שבת, דף צדיק ט', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ח' עמוד ב', שורה אחרונה, במילים תנו רבנן. כולנו יודעים שצריך לשמור על הבריאות, אבל לפעמים אנחנו נופלים, פה אנחנו רואים איזה עוגת טורט כמה שכבות, ונכשלים. אנחנו יודעים שצריכים להתייחס יפה לאנשים, אבל קורה לנו לפעמים שאנחנו מתפרצים בכעס, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו נתן לנו את המשכן. הוא רצה שאנחנו נשמור על המשכן. ואיך שומרים על המשכן? שאנחנו נשמור על המעשים שלנו ונתנהג בדרך של צדקות, אז המשכן יוכל להישאר בינינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם סימן מיוחד במשכן שזה יזכיר לנו כל הזמן איך אנחנו צריכים להתנהג, כדי שאנחנו לא נסתה ימין או שמאל. כמו שנראה מיד בעזרת השם בדברי הברייתא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חרוצים היו קרשים. הקירות של המשכן היו בנויים מקרשים. כל קרש היה ברוחב של אמה וחצי. בתחתית הקרש היו חותכים בגובה של אמה, ברוחב של חצי אמה, ואחרי שהיה לנו אמה וחצי, הורדנו חצי, אז נשאר לנו אמה. את האמה הזאת היינו חוצים לחצי, חצי אחד בצד אחד של הקרש, חצי אחר בצד השני של הקרש, ואז גם מה שנשאר היו מסתתים, והיו משאירים מן שני רגליים כאלה, שאותם היו משחילים לתוך אדנים. וחלולים היו האדנים, והם מקבלים את הרגליים של קרשי המשכן, וככה היו הקרשים עומדים. עוד אומרת הברייתא, ונראין קרסים בלולאות ככוכבים ברקיע. אם אדם היה נכנס לתוך המשכן, הוא היה רואה את התקרה של המשכן, שהייתה עשויה מיריות, הרי היריה התחתונה של המשכן הייתה מחוברת משתי יריות. איך היא הייתה מחוברת? היו עושים בקצה של יריה אחת, היו עושים 50 לולאות, מתחלת, וגם בקצה של היריה השנייה היו גם כן עושים 50 לולאות של תחלת, והיו משחילים קרסים מזהב מלולה אחת ללולה השנייה, וככה הם מחברים את שתי היריות. עכשיו, כשאדם מסתכל למעלה, הוא רואה תחלת, ונוצץ באמצע התחלת מין קרסים מזהב, זה היה מזכיר לו כמו המראה של כוכבים ברקיע. אומר בספר בן יהוידע, רבינו יוסף חיים מבגדד, הוא כותב, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוא רצה שאנחנו נזכור כל הזמן לשמור על עצמנו בצדקות, כמו שהפסוק אומר בספר דניאל, פרק י' ב', פסוק ג', ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. שם לנו מול העיניים כוכבים, כדי שאנחנו תמיד נזכור להתנהג בצדקות, שהצדיקים נמשלים ככוכבים. אומרת הגמרא, ברייתא נוספת, תנו רבנן, הרי היו שלוש יריות על גבי המשכן. היריות התחתונות היו של תחלת ושל ארגמן ושל תולעת שני, שלושתם עשויים מצמר, שצבוע או בתחלת או בארגמן ותולעת שני, שזה גוונים של אדום. וכן של שש, שזה הכוונה פשטן, זה היריות התחתונות. היריות העליונות, האמצעיות, היו עשויות של מעשה איזים. כאן הגמרא לא מדברת על היריות הכי עליונות שהיו עשויים מאור. אבל אומרת הברייתא, וגדולה חוכמה שנאמרה ביריות העליונות, בהריגה של היריות העליונות, למרות שזה נראה כמו דבר הכי פשוט שיש, מה הבעיה לעשות יריות מצמר של איזים? לא, היה חוכמה גדולה יותר לעשות את היריות האלה, יותר מה שנאמרה בתחתונות. אילו ביריות התחתונות כתיב, כשעשו את ההריגה, כתוב, וכל אישה חוכמת לב, בידיה תבוא. חוכמת לב. תשמע, זה מילה טובה, חוכמת לב זה לא דבר פשוט, שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה על נשים שהן חכמת לב, זה דבר גדול. אבל יש יותר מזה. ואילו ביריות העליונות כתיב, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, הם תבוא את היריות העיזים. הוסיף הקדוש ברוך הוא יותר באלה שהיו צריכים לעשות יריות העליונות. נשאלת השאלה, אתה שואל אותי, מה יותר קשה לעשות? זה נראה הרבה יותר מורכב לעשות יריות מתחלת, ארגמן, תולעת שני, שש, זה סיפור. פה לעשות יריות סך הכל מצמר של עיזים, מה כל כך קשה? מסבירה הגמרא ותניא משום רבי נחמיה, השיער עיזים שטבעו את היריות ממנו, היה שטוף בעיזים, היו שוטפים את הצמר כשהוא עדיין מחובר לעיזים, וטבוי בעיזים. היו גם טובים ממנו חוט כשהוא עדיין היה מחובר לעיזים. למדנו במשנה שתי גזוז תראות וכולי, כתובנו שם לגבי אדם שמוציא מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, דרך רשות הרבים, מתי הוא חייב, מתי הוא פטור, אבל הגמרא מתמקדת כרגע בעגלות שהיו במדבר כשנשאו את המשכן ממקום למקום. אמר רב משום רבי חייא, העגלות שהיו במשכן שאיתם נשאו את הקרשים ממקום למקום, בזמן שהיו נוסעים במדבר. הם הרי היו נוסעים ברשות הרבים. והעגלות עצמם הם רשות היחיד. אבל תחתיהם, תחת לעגלה, וביניהם, בין העגלה לעגלה שלצידה, וצידיהם הרווח שבין הדופן של העגלה לבין הגלגל והגלגל עצמו, הדין שלהם זה שהם כרשות הרבים. אמר רבי, המרחק בין העגלה לבין העגלה שלצידה, כמלוא אורך העגלה. כמה זה האורך של העגלה? 500. שואלת הגמרא, באמת למה לי? למה צריך שהאורך של העגלה יהיה 500? בארבע הוא פעל גס אגי? הרי גם אם האורך של, של כל קרש, הרוחב של כל קרש היה 1.5, אתה יכול בכל מקרה לסדר סך הכל 3 קרשים על 500. 1.5 ועוד 1.5 זה 3, ועוד 1.5 זה 4.5, אתה כבר לא יכול לשים עוד קרש. ואם כן, היה מספיק שיעשה אורך של העגלה 4.5. וגם אם אתה רוצה להעמיד אותם באובי שלהם את הקרשים, אז האובי זה המה. כמה אתה יכול לסדר? אתה לא יכול לעשות את זה צפוף לגמרי. אתה צריך קצת רווח. אז אתה לא יכול לסדר יותר מ4 קרשים. אז אם כן, אז בכל מקרה אתה לא יכול לעשות יותר מ4 קרשים, גם כי הרי גם היה את הטבעות, בצד החיצוני של הקרש היה טבעות, וזה גם תופס מקום, אתה לא יכול להצמיד את כל הקרשים אחד לשני ממש. אז בכל מקרה צריך קצת רווח, אז אתה לא יכול לעשות 4, אבל אתה גם לא צריך לעשות 500 אורך, אז למה 5? היה תעשה קצת יותר מ4, 4.5 או משהו כזה. מתרצת הגמרא, הוסיפו עוד 0.5 אמה לאורך של העגלה, כי איכי דלא לדחקו קרשים. כשאתה מסדר את הקרשים על גבי העגלה, הם לא יהיו דחוקים מדי, יהיו קצת יותר מרווחים. אמר רבה, הרוחב של צידי העגלה במשכן היה כמלוא רוחב העגלה. צידי העגלה לבד היה באותו רוחב כמו כל העגלה. וכמה רוחב העגלה? 2 אמות ומחצה. צידי העגלה גם כן היה 2.5 אמות. איך זה היה הולך? כל העגלה הייתה אורך של 500 ורוחב של 2.5 אמות, ובכל צד היה הגלגל עם הציר, היה 1.25, ואז 1.25 ועוד 1.25 זה 2.5 אמות, פלוס בתוספת ל2.5 אמות של הרוחב של העגלה עצמה, זה היה יוצא 5 אמות. שואלת הגמרא, למה לי? למה צריך שהרוחב של העגלה יהיה 2.5 אמות? באמתא ופלגא סגיא, היה מספיק שזה יהיה 1.5 רוחב. למה 1.5? כי אם תרצה לשים את הרוחב של הקרש על הרוחב של העגלה, אז זה יעמוד. הרי הרוחב של הקרש היה אמה, האובי של הקרש היה אמה. אתה יכול להעמיד אותו על 1.5 ואז נשאר קצת רווח שני הצדדים של העגלה. תרצת הגמרא, הסיבה שהיו צריכים עוד אמה, כי איכי דלא לדדו קרשים. כיוון שהרי היו מעמידים את הקרשים על האורך של הקרש, על הרוחב של העגלה. ואם אתה תשים קרש כל כך ארוך של 10 אמות על העגלה ברוחב סך הכל של 1.5, זה יתנדנד לכל הצדדים. זה לא יעמוד יציב, אז לכן היו צריכים לפחות 2.5 אמה של רוחב של העגלה. שואלת הגמרא, אלא דקיימה לן דרך רשות הרבים 16 אמה. אנחנו יודעים שכמה זה בשביל שדרך של רבים יחשב רשות הרבים, כמה צריך להיות הרוחב של אותו כביש? 16 אמה, כידוע. רשות הרבים זה 16 אמה רוחב. מאיפה לוקחים את זה? לוקחים את זה מהעגלות של המשכן. ענן דגמרין עלה במשכן, אז אם כן נשאלת השאלה, דמשכן 15 הווי, הרי הרוחב של העגלות במשכן היה סך הכל 15 אמות, למה? כל העגלה היא סך הכל 5 אמות. והרוחב בין עגלה לעגלה היה עוד 5 אמות, והרי היה שתי עגלות אחת ליד השנייה, אז עגלה ועוד עגלה זה 10 אמות, ועוד הרוחב שביניהן זה עוד 5 אמות, סך הכל 15 אמות. למה היו צריכים יותר מזה? למה 16 אמות? תרץ את הגמרא, אמה יתר את ההווי. היה עוד אמה בין העגלה לבין העגלה האחרת. למה? דאבקאי בן לוי, היה עומד בן לוי אחורי העגלה, דכי משתלפי, קרשים, אם הוא ראה שאחד מהקרשים נופל לאוויר בין השורות, בין שתי העגלות, אבל נקית לו, הוא היה נכנס באמה שבין שתי העגלות, והיה מיישר את הקרש. אז אם כן, היה בעצם 16 אמה הרוחב של שתי העגלות, ביחד עם הרווח באמצע, ומזה לומדים שרשות הרבים זה 16 אמה רוחב. אומרת המשנה, חוליית הבור, אם יש בור באמצע רשות הרבים, ויש סביבו מין גדר שעשויה מחוליה של חול, והסלע, או שיש סלע באמצע רשות הרבים, שהן גבוהים 10 טפחים ורחבים 4 על 4, אז הם נחשבים רשות היחיד. לכן, הנוטל מהן ונותן ברשות הרבים, או והנותן חפץ מרשות הרבים על גבם, זה נחשב שהוא עוקר מרשות הרבים ומניח ברשות היחיד, או עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים, חייב פחות מכן. אבל אם הם לא גבוהים 10 טפחים, או שהם לא רחבים 4 טפחים, אז אדם שלוקח מרשות הרבים ושם שם, שלוקח משם ושם ברשות הרבים, פטור, כי הם לא נחשבים רשות היחיד. שואלת הגמרא, רגע, אתה רוצה לדבר על בור שהוא בעומק 10 טפחים שיש לו דין של רשות היחיד? תכתוב בור, למה אתה מדבר על חוליית הבור? אתה רוצה לדבר על הגובה? אז כבר כתוב סלע. למה לי למתנאי חוליית הבור והסלע? מה המשמעות של זה שיש פה לבור עוד קיר סביבו? לתנאי הבור והסלע. אומרת הגמרא, אתה יודע מה החידוש? משנה רצתה לחדש כאן חידוש, שהבור עם הגדר שסביבו מצטרפים יחד. אם יש פה בור שהוא פחות מעומק של 10 טפחים, אבל אם הגדר שסביבו הוא מגיע ל10 טפחים, זה גם נקרא רשות היחיד. מסייע לי לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, בור וחולייתה מצטרפים ביחד ל10 טפחים. תניא נמי אחי, בור ברשות הרבים, אם היא עמוקה 10 ורחבה 4 טפחים, אז היא נחשבת רשות היחיד, ולכן אם היא נמצאת ברשות הרבים, אין ממלאים ממנה בשבת, כי אתה לא יכול לקחת מרשות היחיד ולהכניס לתוך רשות הרבים. הבור הוא רשות היחיד והרחוב הוא רשות הרבים, אתה לא יכול לטלטל מהרשות היחיד לרשות הרבים בשבת. אבל אם אנשים רוצים לשאוב מים מהבור בשבת, מה עושים? עושים מין חדרון כזה סביב לבור, ובתוך החדרון הזה זה נחשב רשות היחיד. אז אפשר לקחת מהבור שהוא רשות היחיד לשים בתוך אותו חדר, אלא אם כן הסולה מסביב מחיצה גבוה 10 טפחים, ואז ודאי מותר להוציא מהבור לתוך אותה מחיצה. אבל אם אין מחיצה, אלא סתם בור באמצע רשות הרבים, שהבור עצמו נחשב רשות היחיד, אין שותים ממנה בשבת, אלא אם כן הכניס לה ראשו ורובו. אדם לא יכול רק להכניס את הפה לתוך הבור, לשאוב מים ולשתות. מה הבעיה? אני לוקח מרשות היחיד, אני לא מוציא את זה לרשות הרבים, אני נמצא פה מתכופף לרשות היחיד, לתוך הבור. זה לא מספיק. למה חוששים שמה בן אדם ייקח את הכוס אליו, לתוך רשות הרבים? אלא אם כן הכניס ראשו ורובו לתוך החלל שמעל הבור, שזה נקרא רשות היחיד, אז מותר. אלא אם כן הכניס לתוך החלל של הבור ראשו ורובו, וככה זה מותר. וכאן מחדש רבי יוחנן, הוא בור וחולייתה. אם הבור הוא פחות מ10 טפחים, אבל אם החוליה, אם הגדר שסביב, זה נהיה 10 טפחים, בור וחולייתה מצטרפים ל10, אז אם כן, מדברי המשנה יש הוכחה לדברים האלה של רבי יוחנן. מביאה הגמרא ספק באמיני רב מרדכי מרבה. עמוד שנמצא ברשות הרבים, גבוה 10 ורחב 4, זה רשות היחיד. וזרק מרשות הרבים חפץ, והחפץ נח על גביו של העמוד. מהו? עכשיו, לכאורה זה המקרה הכי פשוט של אדם שזורק מרשות הרבים לרשות היחיד. אבל רב מרדכי מסתפק ספק מאוד מאוד עמוק ונפלא. מי אמרינן? הרי הכירה באיסור, והרי הנחה באיסור, הוא עקר מרשות הרבים באיסור, זה מונח ברשות היחיד באיסור, ואז הוא יהיה חייב. עוד דילמה, שים לב. הרי רשות הרבים עד איזה גובה זה נחשב? רשות הרבים רק עד 10 טפחים. ומעל 10 טפחים רק שם מתחיל רשות היחיד. אם כן, לא יכול להיות שהחפץ שאדם זורק מרשות הרבים, עד שהוא יגיע לרשות היחיד, הוא חייב הרי לעבור דרך מקום פטור. אדם זורק חפץ, רשות הרבים. הוא הגיע מעל 10 טפחים, הוא במקום פטור, ואז כשהוא נהיה מונח על גבי העמוד, הוא בעצם עבר דרך מקום פטור, אז אם כן לא תחייב אותו, כי זה עבר דרך מקום פטור. כיוון דה ממקום פטור קעתי, לא, הוא לא יהיה חייב. אמר לי, מתניתין היא. ענה לו רבה, זה משנה מפורשת. אז רב מרדכי עטה ושיילה לרב יוסף, איך שואלת רב יוסף את אותו שאלה? אמר לי, מתניתין היא. הלך שאלת אותה שאלה, עטה שיילה לאביי. אמר לי, מתניתין היא. אמר לו, אז רב מרדכי אמר לרב, הרב יוסף ואביי, כולכו בחוד, ברוקה דעדלי תפיתו? כולכם רוקקים אותו רוק? כולכם יש לכם את אותו טעות? אמרו לי, אז הם שאלו אותו, ואת לא תסברה, אתה לא חושב שזה משנה מפורשת? הנה, המשנה אומרת, ואתנן, הנוטל מהן, סלע, באמצע רשות הרבים, גבוה 10 טפחים, רחב 4x4, הנוטל מהן, ונותן על גבם, חייב. אז אותו דבר, אם הוא זורק על גבם, הוא יהיה חייב. אבל אתה יודע, המשנה מפורשת אומרת, שאם יש עמוד, גבוה 10, רחב 4, אדם שזורק מרשות הרבים, על גבי עמוד, הוא יהיה חייב. אמר לו, אז רב מרדכי אמר, משם הראיה שלכם? זה לא ראיה. דילמה מתניתין במחת. יכול להיות שהמשנה זורקת על אדם שלוקח משהו מאוד דק ושם על גבי הסלע ברשות הרבים, שזה לא יוצא למקום פטור. שאלת הגמרא, למה לא? מה זה משנה מהרוחב שלו? הרי בשביל שמקום יהפוך להיות רשות היחיד, הוא צריך להיות 10 טפחים. כלשהו שאתה מגביע מעל 10 טפחים, זה כבר מקום פטור. ואיך יכול להיות שהמחט יגיע לרשות היחיד בלי שהוא יעבור דרך מקום פטור מעל 10 טפחים ברשות הרבים? מחט נמי אי אפשר, זה לא מדליה פורטה, לא יכול להיות שהמחט לא יגביע קצת מעל 10 טפחים. תרץ את הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, דאית לי מורשה. יכול להיות שבסלע יש בליטה כזאת. זה עמוד, אבל הוא לא לגמרי ישר. יש לו בליטה באמצע הגובה של העמוד, ולשם נפל המחט. יש דין שחורי רשות היחיד דינם כרשות היחיד. זה נחשב גם כן רשות היחיד, אם יש בליטה באמצע הגובה של העמוד, באמצע רשות היחיד. אינמי, דרמיה בחריצה. המחט נפלה בחריץ שהיה בראש הסלע, ששם זה היה, החריץ היה בתוך 10 טפחים, ואז זה נדחף ונדחק לתוך, לגובה של העמוד, ואז זה הגיע לגובה של 10 טפחים. זאת אומרת, ברגע שהמחט, מתי הוא הגיע, כשהוא הגיע לראש העמוד, הוא הגיע למקום שהוא עדיין לא 10 טפחים, לא גובה של 10 טפחים, אבל מה? הוא התקדם, והוא עלה במעלה אותו עמוד עד שהוא הגיע לגובה של 10 טפחים, כי במעלה העמוד הזה כן היה 10 טפחים. הגג של העמוד לא היה לגמרי ישר, הוא היה לו קצת בשיפוע, ואז המחט התעלה במרומי השיפוע הזה עד שהוא הגיע לגובה של 10 טפחים, בלי שהוא יעלה מעל מקום פטור, בלי שהוא יגביר אותו מעל רשות הרבים, שזה נחשב מקום פטור. אמר רב מיישיה, ביי רבי יוחנן, יש ספק שרבי יוחנן יסתפק בו. כותל ברשות הרבים גבוה 10 טפחים ואינו רחב 4. אז זה לא נחשב רשות היחיד, אבל מה? שכיפו הוא מוקף לכרמלית. היה בקעה שיש לה הגדרה של כרמלית, שהיא לא רשות היחיד והיא לא רשות הרבים. היא אמורה להיות מקום פטור, רק מדרבנן זה הפך להיות כמו רשות הרבים. אבל ברגע שאתה מקיף אותו בגדר, שהגדר היא בגובה 10 טפחים, גם אם היא לא ברוחב 4 טפחים, עצם זה שהמקום נהיה מוקף בגדר לשם, לצורך הבניין, אז זה כבר הפך להיות רשות היחיד. אז הגדר הזאת, אומנם היא לא רחבה 4 טפחים, אבל היא הופכת את הקרמלית להיות רשות היחיד. אז אפילו שהיא לא 4 טפחים, השאלה היא האם אדם שזורק על גבי העמוד הזה, האם זה כן יהיה מוגדר כמו רשות היחיד. וזרק חפץ מרשות הרבים, ונח על גביו, זה נח על גבי אותו כותל. מהו? מה שני הצדדים? מצד אחד, מי אמרינן, כיוון דה אינו רחב 4, הרי הקיר הוא לא ברוחב של 4 טפחים. מקום פטור הוא. זה לא נקרא רשות היחיד. ולכן אם אדם זרק מרשות הרבים על גבי הקיר הזאת, הוא יהיה פטור. עוד דילמה, צד שני. כיוון דעשהו רשות היחיד, הרי איך הקרמלית הפכה להיות רשות היחיד? בזכות אותו מחיצה. בזכות הקיר הזה. כמאן דמלא דמי. עכשיו כאילו כל החלל שמוקף כאילו מלא גם את הקיר. גם השט, גם כל הקרמלית וגם מעל הקרמלית עד סוף העובי של הקיר, כולו נחשב כמו רשות היחיד אחד, ואם אדם זורק מרשות הרבים על גבי העובי של הקיר, הוא יהיה חייב. אמר אולה, זה נקרא רשות היחיד. מאיפה אני לוקח את זה? קל וחומר, אם לאחרים עושה מחיצה, אם את הקרמלית הוא הפך להיות רשות היחיד, למה? כי הוא המחיצה שלהם, לעצמו לא כל שכן שהוא יחשב רשות היחיד. יתמר נמי, באמת ככה נאמר, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, וכן אמר רבי יצחק, אמר בשם רבי יוחנן, זה גדולי הדור גם של בבל וגם של ארץ ישראל, רב היה בבבל, רבי יוחנן היה בארץ ישראל, כותל ברשות הרבים גבוה 10 ואינו רחב 4, אבל הוא מוקף לכרמלית, והופך את הכרמלית להיות רשות היחיד, עשהו רשות היחיד, אז זורק מרשות הרבים ונח על גביו של הכותל, חייב. כי לומדים קל וחומר, אם לאחרים הוא עושה מחיצה, שהם יהיו רשות היחיד, לעצמו לא כל שכן שהוא הופך את עצמו להיות רשות היחיד, ודאי שכן. באי רבי יוחנן, בור שהוא בעומק 9 טפחים, אז רשות היחיד? לא. והקר ממנו חוליה, חפר גוש אפר בגובה של טפח, ואותו הוא הקר מהבור לרשות הרבים, זה דבר פלא. באותו רגע שהוא עקר את החוליה, זה נהיה פה רשות היחיד. למה? ויש לי מעלה 10, זה עכשיו כבר כן בגובה של 10 טפחים ורוחב של 4x4. מהו? עקירת חפץ ועשיית מחיצה, עכשיו נהיה פה מחיצה של 10 טפחים, עומק של 10 טפחים, בעדי עדדי כהתו ומחייב? או לא מחייב? כי לא היה מחיצה של 10 טפחים בזמן שאתה עקרת את החפץ. רק כשעקרת אותו, אז נהיה המחיצה של 10 טפחים. ספק של רבי יוחנן. תכף אנחנו נראה שהבאי היה לו תשובה בשאלה הזאת. הוא סבר שוודאי שיהיה חייב. ואם תמצא לומר, כיוון דלא אבי מחיצה 10 מעיקר הלא מחייב. אם תרצה לפשוט את הספק, אתה תתרץ שזה לא היה מחיצה מתישהו עקר את אותה חוליה, אז הוא לא יהיה חייב. יש לי ספק אחר. בור שהוא בעומק של 10 טפחים. והלך עקר, אדם עקר אפר מרשות הרבים, ונתן לתוכה, לתוך אותו בור, שהוא רשות היחיד, חוליה, ומעטה, עכשיו זה פחות מ10 טפחים. עכשיו זה כבר לא רשות היחיד, אז האם כשהוא שפך את החול לתוך הבור של 10 טפחים, באותו רגע שזה נפל לקרקע, הרשות היחיד כבר הפכה להיות לא רשות היחיד, כי זה כבר פחות מ10 טפחים גובה. האם הוא יהיה חייב או לא? צד אחד, הנחת חפץ וסילוק מחיצה בעדי עדדי כעתו. זה שהוא הניח את החפץ, זה כבר היה, הוא הניח הרי את החוליה הזאת בתוך רשות היחיד, אז הרי היה רשות היחיד. ומחייב? או לא מחייב. כי באותו רגע שהחוליה נפלה לתוך רשות היחיד, זה כבר לא רשות היחיד. היא לא נפלה בכלל לרשות היחיד, כי כשהיא נפלה, המקום כבר לא היה רשות היחיד. אז יהיה פטור. שואלת הגמרא, תפשוט לי מדידי. אתה מסתפק רבי יוחנן? אתה זוכר שאתה אמרת איזושהי אמרה בעבר? מהאמרה שאתה אז אמרת, אני יכול לתרץ את השאלה שאתה עכשיו שואל. לתנן, יש משנה בהמשך. אדם הזורק חפץ ברשות הרבים, על פני 400, סוף 400 בדיוק השקיר. ואותו חפץ פגע בכותל. בגובה של למעלה מ10 טפחים. הדין הוא שזה נחשב כזורק באוויר. כאילו שהוא זורק את זה באוויר של רשות הרבים, ובשביל שאדם יהיה חייב, כשהוא, הרי אדם שמרים חפץ מרשות הרבים, זורק את זה יותר מ4 אמות, וזה נח, אז הוא יהיה חייב. אבל אם זה נשאר באוויר, פטור. אז כאן כשבאדם זרק חפץ, וזה נתקע בכותל מעל 10 טפחים, זה לא נפל בתוך רשות הרבים, הוא יהיה פטור. אבל אם זה פגע בקיר למטה מ10, בחלק התחתון של הקיר, כזורק בארץ על הקרקע של רשות הרבים, הזורק בארץ, 400 חייב. ככה אומרת המשנה, זו המשנה הבאה בתחילת דף קוף, בהמשך דף קוף. ואבינן בא, שאלנו, למטה מעשרה תפחים, הוא יהיה חייב עם, נדבע, עם, עם החפץ נח שם? והלא נח. הרי מה קורה כשאתה זורק דבר על הקיר? חוזר חזרה, הוא לא נשאר על גבי הקיר. אז למה שבאנם יהיה חייב, אם הוא זרק 400? הוא זרק 400, זה נפל על הקיר בתוך 10 טפחים, אבל זה חוזר חזרה מיד אחורה, אז למה שהוא יהיה חייב? אמר רבי יוחנן, בדבילה שמינה שנינו. מדובר פה בתאינה מיובשת, מדובר פה בתאינה שהיא דביקה. וכשאתה זורק אותה על הקיר, היא נדבקת על הקיר. אז מכיוון שמאנם הזה זרק חפץ 400 ברשות הרבים, וזה נדבק על קיר בתוך 10 טפחים, זה נחשב כאילו זה נפל לתוך קרקע רשות הרבים, והוא יהיה חייב. שאלת השאלה, רגע. אבל אנם עומד פה 400 מהקיר ברשות הרבים, בדיוק 400. הוא זורק דבלה על גבי הקיר, זה נדבק שם. עכשיו, המרחק בינו לבין הדבלה זה כבר פחות מ-400. אז יוצא שהוא בעצם זרק חפץ פחות מ-400. כי הרי הדבילה ממעטת את השטח. זה כמו בן אדם שזורק חוליה של חול לתוך רשות היחיד שהייתה 10 טפחים, ועכשיו זה נהיה פחות מ-10 טפחים, הוא מעט את המרחק. רק ממעט מ-400. אלא, מה רואים מפה? ש... מכיוון שבשעת הזריקה היה 400, אז נכון שבשעת ההנחה כבר יש פחות מהמרחק, הוא יהיה חייב, אז אותו דבר גם כאן. כיוון שכשהכנסת את החוליה לתוך הבור, היה בבור 10 טפחים, אז גם כשהחוליה נחה בתוך הבור, היא מעטה מ-10 טפחים, יהיה חייב. בתגמר זה לא דומה. אתה מבין לבד שכשבן אדם שופך חוליה של חול לתוך בור, הוא מתכוון אפילו למעט את הגובה של הבור לפעמים. אבל כשבן אדם זורק דבילה על הקיר, הוא אף פעם לא הולך להשאיר את הדבילה על הקיר. האטם לגבי דבילה לא מבטל לי, הוא לא מבטל את הדבילה שתישאר דבוקה לקיר. אז לכן, זה לא ממעט את המרחק של 400 בין הבן אדם לבין הקיר. אבל אחר כך, כשאדם שם חוליה בתוך הבור, חוליה של חול, מבטל לי, הוא מעוניין להשאיר את זה בתוך הבור, לכן זה מבטל כן את הגובה, ולכן, כיוון שזה פחות מ-10 טפחים, אולי הוא יהיה פתור. ביי רבה. זרק דף. פלטה, הלוח, שרחב 4 טפחים על 4 טפחים, ונח בדיוק על גבי יתידות, הם לא היו 4 טפחים על 4 טפחים, אבל הם היו בגובה של 10 טפחים. עכשיו, ברגע שהוא נח עליהם, נהיה פה רשות היחיד עכשיו. אבל איך זה נהיה רשות היחיד בזכות הדף הזה בעצמו? מהו? שואלת הגמרא, רגע, מה השאלה? האם עשיית הנחת חפץ ועשיית מחיצה מגיעים ביחד והוא יהיה חייב או לא? מה יקם באלה? הנחת חפץ ועשיית מחיצה בעדי כעתו או לא? היינו את רבי יוחנן, זה בדיוק היה ספק של רבי יוחנן. כשמאדם עוקר חוליה מתוך הבור, ואז הוא הופך אותה להיות בגובה של 10 טפחים, האם הוא יהיה חייב או לא? אז מה ההבדל בין מה שרבי יוחנן שאל לבין רבא? כבר רבי יוחנן כבר שאל את השאלה הזאת. דרך סגמרה לו, רבא יש לו ספק שונה. כי כמה באלה לרבא, כגון זרק דף, עכשיו, הוא לא מסתפק על הדף. יכול להיות שבאמת זה שהמדף או הדף או הפלטה, זה שהוא נח על גבי היתידות, אני אומרת נכון, אני לא מחשיב את זה כמו שהנחתי משהו ברשות היחיד, כי רק עכשיו זה נהיה רשות היחיד. אבל מעל הדף יש עוד חפץ. חפץ על גביו, מהי? כיוון, מצד אחד הבעד הידדי כעתו. הרי הדף עם החפץ שעליו נופלים יחד לגבי היתידות. אז זה כהנחת חפץ ועשיית מחיצה דמי, באותו רגע, שהניח את החפץ, אז נהיה המחיצה, ואז הוא לא יהיה חייב, כי בעשיית המחיצה עכשיו, רק עכשיו נעשתה המחיצה, זה לא נקרא שהוא הניח את זה ברשות היחיד, כי רק עכשיו זה נהיה הרשות היחיד. עוד דילמה, כשאתה זורק משהו, אז יש איזשהו עדף שהדבר הזה קצת נופל, מתרומם ונופל חזרה. זה מין קפיצה כזאת, הוא נותן קפיצה כשהוא נופל. אז אם כן, כיוון, זה לא אפשר, זה לא מדליה פורטה ועד ארנייך, הרי החפץ שעל גבי הפלטה, על גבי הדף, כשהוא נופל על גבי היתידות, אז הוא נותן קפיצה קצת מעל הדף הזה. אז אם כן, כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמי, זה נחשב כאילו קודם עשה מחיצה. כשנפל הקורה על גבי היתידות, נהיה הרשות היחיד, ואז הרי התרומם למעלה, החפץ נפל מהעדף, הוא התרומם מהעדף ואז נופל חזרה. אז אם כן, אולי זה נחשב הנחה של החפץ ברשות היחיד. ואז ייחשב כעשיית מחיצה, ורק אחרי זה הנחת חפץ דמי, ואז הוא יהיה חייב, ותגמר תיקו, ישר בספק. אמר רבא, פשיטה לי מים שמונחים על גבי מים, יש פה גובה של מים, ואדם הלך ועקר קצת מים, מרשות היחיד לרשות הרבים, האם זה נחשב עקירה? התשובה היא כן, היינו הנחתם. כל המים נחשב כמו דבר אחד, אפילו אם אתה לוקח את המים מלמעלה, זה נחשב שהוצאת את המים מאותה רשות שבה כל המים נמצאים בה, כי המים נחשבים הכל כמו דבר אחד גדול. דבר נוסף שפשוט, אגוז על גבי המים. אם יש לך אגוז שצף על גבי מים, לאו היינו הנחתם. זה לא נקרא שהאגוז עם המים זה דבר אחד, אלא האגוז מונח על המים, זה לא נקרא הנחה, כי המים הוא זז כל הזמן, הוא לא נשאר, וזה לא נקרא שהוא נמצא במקום יציב. אז אם המים האלה הם ברשות היחיד, זה לא נחשב שהאגוז נמצא ברשות היחיד, הוא נמצא על גבי מקום לא יציב. אם שהכל את האגוז לרשות הרבים, הוא יהיה פתור. אבל יש לי מקרה של ספק. באי רבה, אגוז מונח בכלי, וכלי צף על גבי המים. יש מים, מעליהם צף כלי, ובתוך הכלי יש אגוז. ואדם עקר את האגוז, נאמר שהמים היו ברשות היחיד, עקר את האגוז לרשות הרבים. האם זה נקרא שהוא עקר את האגוז ממקום יציב, כי הרי האגוז נמצא על גבי כלי והכלי הוא יציב? או שנאמר לו, האגוז עם הכלי נמצא ממקום לא יציב? זה הספק. מי אמרינן, בתר אגוז אז לינן? איפה האגוז מונח? הנייך, הוא נח הרי בתוך כלי בצורה יציבה, ואז יחשב עקירה מרשות לרשות. או דילמה, בתר כלי הזלינן. איפה מונח הכלי עצמו? על המים. מים זה לא נחשב דבר יציב, אם זזים לכאן ולכאן, ולא נייך. ואז אם כן, אם אדם יעקור חפץ, אם זה רשות היחיד משם, לרשות הרבים, הוא יהיה פטור, תיקו. אבל יש מקרה אחד שהוא גם כן פשוט שיש בזה מחלוקת. זה לא נשאר בספק, אלא אנחנו יודעים בוודאות שיש בזה באמת שתי דעות. מה יהיה שמן שצף על גבי היין? אדם עקר את השמן מרשות אחת והניח ברשות אחרת. זה תלוי במחלוקת של רבי יוחנן בן נורי ורבנן. האם זה נקרא שזה מונח על גבי הקרקע? האם אנחנו אומרים שהיין והשמן נחשבים מעורבבים כמו לגבי מים? שלא משנה אם בן אדם לקח מים מלמעלה, או לא משנה מאיפה, זה נקרא שהוא עקר את זה מהרשות שבה כל המים נמצאת, כי הכל נחשב יחידה אחת. האם היין והשמן נחשבים דבר אחד או לא? הם מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן. יש אחד שהוא טמא בטומאה מאוד מאוד חלשה, הוא נקרא טבול יום. אם הוא מטמא סוג של משקה מסוים, אז המשקה הוא, אין לו כמעט טומאה. טומאה מאוד חלשה יש לו, הוא לא יכול לטמא עוד משקה אחר. עכשיו, אומרת המשנה לתנן, שמן שצף על גבי היין של תרומה, ונגע טבול יום, שזה דרגת טומאה מאוד מאוד נמוכה, הוא יכול לטמא רק את משקה אחד, אבל אם נאמר הוא טימה שמן, ואחרי זה השמן נגע ביין, היין לא יקבל טומאה. הוא נגע בשמן, לא פסל אל השמן, כך סוברים חכמים. היין לא נפסל, כי היין נחשב בנפרד. רבי יוחנן בן נורי אומר, שניהם חיבור זה לזה, זה נחשב שהם מעורבבים. זה הכל משקה אחד. ולכן ברגע שהוא טימה את השמן, גם היין יטמה. אז אותו מחלוקת גם כאן. ברגע שבאדם עקר שמן, ברשות היחיד, שהשמן היה מעל יין, שהיין נמצא ברשות היחיד. האם זה נקרא כמו אדם שעקר מים, שהוא יהיה חייב, כי כל המים נחשבים מעורבבים? אז זה תלוי. לפי רבי יוחנן בן נורי, כן, כי היין והשמן נחשבים כמו תערובת של משקה, כמו מים. שכולם נחשבים כמו דבר אחד, כמו שהיין נמצא ברשות היחיד, גם השמן נחשב שהוא מונח ברשות היחיד, ותשוקר את השמן, הוא יהיה חייב ומוניח אותו ברשות הרבים. אבל לפי רבנן, הם סוברים הרי שהיין בפני עצמו, והשמן מונח על היין. ולכן כשהשמן נוגע ביין, לא מטמא את היין. אז כשאדם עוקר שמן שמונח על גבי יין, יין זה לא נקרא מקום יציב. אדם שיקור, אם נאמר השמן והיין נמצאים ברשות היחיד, הוא יקור שמן וישים ברשות הרבים, יהיה פתור. אמר אביי, בור ברשות הרבים, עמוקה 10 טפחים. בינתיים אנחנו מגיעים לרשות היחיד בעצם, עמוק 10 טפחים, ורחבה 8 טפחים, אז ודאי שזה רשות היחיד. אדם זרק לתוכה מחצלת. חייב. למה לא? ודאי, נכון. אבל מה החידוש בהמשך של הדברים של הבאי? אם חילקה במחצלת, יש לך פה בור, עומק של 10 תפחים, רחב 8 תפחים, והוא חילק את 8 תפחים בדיוק באמצע. עכשיו אין לי פה כבר 4 תפחים על 4 תפחים באף אחד משתי הבורות. כי המחצלת עצמה גם לוקחת קצת מהעובי. אז כל אחד מהם זה קצת פחות מ-4 עמות. אז הדין הוא שיהיה פטור. אומרת הגמרא, אתה זוכר שרבי יוחנן היה לו ספק? לגבי אדם ש... נתן חוליה של אפר לתוך בור, ומיית אותה מ-10 תפחים, האם אנחנו אומרים שבאמת החוליה הזאת לא נחה בתוך רשות היחיד, כי הוא ביטל את המחיצה? לפי דעת הבאי בוודאי. ביטל את המחיצה והוא יהיה פטור. כי כמו שכשהוא עושה מחצלת באמצע הבור, ובזה הוא ביטל את הרוחב של 4 תפחים על 4 תפחים, אומר הבאי שהוא יהיה פטור, כל שכן כשבן אדם זורק חוליה, והוא ממעט את הבור מ-10 תפחים גובה, גם הוא יהיה פטור. זה מה שאומרת הגמרא. להבאי דפשיטא לידי מחצלת מבטלה מחיצה. מחיצה? לפי דעתו המחצלת מבטלת את המחיצה, ולכן זה שהוא שם את המחצלת בתוך הבור שהיה נחשב עד עכשיו רשות היחיד, הוא ביטל את המחיצה של רשות היחיד, וזה לא נחשב שהוא הניח את זה ברשות היחיד. כל שכן חוליה דמבטלה מחיצה. כל שכן, שכשהוא שופך חוליה של חול בתוך בור של רשות היחיד בגובה 10 תפחים, אז עכשיו החול שהוא מיעט את הגובה, ודאי שהוא ויטל את הדין של רשות היחיד שהיה בבור. כי הרי מחצלת, בן אדם לא ממש מתכוון שזה יישאר לתמיד בתוך הבור, אבל חוליה של חול זה הרבה יותר מקום טבעי שהחול יישאר בתוך הבור. אז כל שכן שזה מבטל את המחיצה. אבל הרי לרבי יוחנן זה היה ספק. כשבן אדם לוקח חוליה של חול וזורק לתוך רשות היחיד, והוא ממעט את הרשות היחיד על ידי החול מגובה של 10 תפחים, האם זה נחשב שהוא זרק לרשות היחיד או לא? דמיבה אלי חוליה. אבל לגבי מחצלת, פה אפילו אין ספק. מחצלת פשיטה דלא מבטלה מחיצתה. המחצלת ודאי. הוא יהיה חייב כשהוא מפיל אותה לתוך הבור, שהוא מחלק איתה את הבור. כי הרי המחצלת לא תישאר קבועה בתוך הבור. זה דבר שלא קבוע בדרך כלל, אז לא מבטל את המחיצה של הבור. זה נחשב שהוא זרק מחצלת לתוך בור ברשות היחיד. ולפי דעתו של רבי יוחנן, בוודאי שהוא יהיה חייב. כי אם גם על גבי מחצלת רבי יוחנן היה מסתפק, הוא היה צריך להגיד את הספק שלו לגבי מחצלת, ואז החידוש היה הרבה יותר גדול בספק. אם לגבי מחצלת, שבדרך כלל בן אדם לא כל כך משאיר מחצלת בתוך בור, בכל זאת מסתפק רבי יוחנן אם זה מבטל את השם מחיצה, כל שכן לגבי חוליה בעצמה, יש יותר צד לומר שזה מבטל את המחיצה. זה שהסתפק לגבי חוליה, זה אומר שלגבי מחצלת פשוט לא, שזה לא מבטל את המחיצה. ואמר רבי, בור ברשות הרבים, עמוקה 10 תפחים, ורחבה 4, קיצור רשות היחיד. אם מלאה מים, הבור, וזרק מרשות הרבים לתוכה, זרק אבן, זרק מים, חייב. אבל אם הבור מלאה פירות וזרק לתוכה, פטור. מה איתה? מה ההבדל? מים שבתוך הבור לא מבטלי מחיצתה. הם לא מבטלים את המחיצה, אז אני חושב, בור שיש בו מים, ולכן הבור הזה נחשב רשות היחיד עדיין. אבל הפירות שבתוך הבור מבטלי מחיצתה, הם נחשבים כמו דבר שמבטל את המחיצה, זה הופך את המקום, אנחנו מחשבים את העומק של הבור מגובה הפירות ומעלה, המקום שהפירות נמצאים, זה כבר, זה לא נחשב כמו בור חלול שם. תנא נמי אחי, אדם הזורק חפץ מן הים, ים יש לו דין של קרמלית. מדי רבנן זה נחשב כמו רשות הרבים. כמו רשות הרבים, רשות בפני עצמה כמובן. אם אדם עוקר למשל מרשות הרבים לקרמלית, זה גם אסור מדי רבנן. אבל אדם זורק חפץ מן הים, שזה קרמלית, לישרטיה. ישרטיה זה דרך בין עירונית, דרך בין עיר לעיר, שהיא נחשבת רשות הרבים גמורה. אז אדם שעוקר מקרמלית לרשות הרבים, פטור. ואסור מדי רבנן. וכן, אדם שעוקר מן הישרטיה לים, גם יהיה פטור. כמו אדם שמוצא מקרמלית לרשות הרבים, מרשות הרבים לקרמלית. רבי שמעון אומר, אם יש במקום שזרק בתוך הים, מין גומה כזאת, שעמוק 10, ורחב 4, יכול להיות לפעמים, בתוך ים, יש גומה כזאת. לפעמים אדם הולך בשפת הים, ופתאום הוא ככה נופל לתוך מקום עמוק יותר. יש מין גומה כזו תוך הים. אם יש שם גומה שהיא עמוקה 10 תפחים ורחבה 4 על 4 תפחים, אז הוא יהיה חייב. למה? כי המקום הזה נחשב רשות היחיד. גם אם הוא מלא במים, כי מים לא מבטלים את המחיצה. עד כאן דף צדיק ט'.